הרב בנימין תבורי.
בשיעורים האחרונים למדנו נושאים בכיבוד אב ואם, והסברנו שבעצם מה שכתוב בגמרא, החיוב הבסיסי של כיבוד אב ואם, זה שירות אישית להוציאם, להכניסם, להאכיל אותם, מאכילהו, משקהו, מוציאו, מכניסו וכדומה. אבל ראינו שנוסף לדברים האלה יש מצוות כיבוד בצורות אחרות, בדרכים אחרים. ואחד מהדברים שהוזכרו בגמרא זה חיוב לעמוד בפני ההורים. הגמרא אומרת שבזמן שרב יוסף שמע את הצעדים של אמו מגיע, הוא היה עומד ואומר שצריכים לקום בפני השכינה. ובעצם כך פסקו להלכה, שבן חייב לעמוד בפני אבא ובפני אמא. בגמרא יש דיון על בן שהוא רבו של אביו. היות שהאבא חייב כאילו בכבוד הבן שהוא תמיד חכם ורבו, אז נשאלת שם שאלה אם בנו חייב לעמוד בפני אביו. אבל אם היינו מורידים את הנימוק הזה שבן הוא רבו של אביו, משמע מהגמרא שפשיטה שבן חייב לעמוד בפני אביו. אילו הייתי מזכיר רק את הגמרא בקשר לרב יוסף, אנשים היו יכולים לטעון שאולי זה מילי דחסידות, זה משהו מיוחד שרב יוסף היה עומד בפני אמו. ואכן, משמע באמת שזה מידת חסידות מה שהוא עשה. משום שהוא לא, כנראה לפי הפשט, הוא לא ראה את אמא שלו, הוא שמע שצעדיה מגיעים. והוא קם אפילו לפני שראה אותה. אבל כן, הפוסקים באמת מביאים את הפסק שחייבים לעמוד לפני הורים. מעניין שההלכה הזאת כתובה בהלכה אחת בשולחן ערוך ברמב״ם, ובספר שהזכרתי בשבוע שעבר, בילקוט יוסף, מהרב יוסף, שני כרכים על אודות מצוות כיבוד אב ואם, אז יש לו יותר מ-70 עמודים על ההלכה הזאת שבן חייב לעמוד, בן בת, כמובן אותו הדבר, חייב לעמוד בפני אבא ואמא, גם כן אותו הדבר. ושם הוא מעלה כל מיני שאלות וחקירות בקשר לדין הזה. ברוב הדיונים, נדמה לי, הם דיונים שבאמת מקומם בדין שאדם חייב לעמוד בפני רבו, ואז באמת יש שאלות מסוימות וחידושים מפורסמים בקשר לדין הזה. למשל, מתי בדיוק צריכים לעמוד? האם רק כשאביו נמצא בתוך ארבע אמות, בזמן שהוא רחוק ממנו? האם הבן צריך לעמוד מלוא קומתו? האם הבן צריך לעמוד בפניו ברחוב או באוטובוס או בבית הכנסת? כל מיני שאלות אפשר לעלות, אבל בשבילנו הדיון הבסיסי אכן שבן חייב לעמוד בפני הורים. נדמה לי שהיום כמעט שאין אף אחד שמקיים דבר זה, ולכאורה הסיבה שהיום לא מקיימים את זה זה בגלל שלפי ההבנה של דורנו, לפי התנאים של דורנו, ההורים אינם רוצים שבנים יקומו מפניהם. זה נראה לפי התנאים של היום די מלאכותי, ולא נראה שההורים היו רוצים את זה, ולכן מתבססים מסתמה על המושג של מחילה, שההורים מוחלים על צורה זאת של כיבוד, ולכן אין לעמוד בפניהם. בזמן שהאבא מוחל, אז באמת יש מקום לדון האם פירושו שלא חייבים לעמוד אבל עדיין רצוי לעמוד וזה מצווה לעמוד, או אולי אין אפילו מצווה לעמוד, האבא מחל, אין שום סיבה לעמוד, ואז יש מקום לשאול מי שמחמיר האם אכן מקיים כיבוד אב אפילו בניגוד לצון הוריו. דומני שלפי המקרים או לפי המצב של דורנו, לפי ראות עיניי לכל הפחות, ההורים בדרך כלל אינם רוצים שהבן יעמוד בפניהם. זה לא שהם רק מוחלים על הכבוד, הם מבקשים או רוצים, אפילו הם לא יגידו את זה בפירוש, אבל מסתם היום לא רוצים שילדים יקומו. הגמרא כבר דיברה על כך שאבא לא יחמיר על אביו יותר, על בנו יותר מדי, ולא יעשה דברים חריגים שבאמת בסופו של דבר יגרום בעיות. אז מסתם כך נהוג היום שהילדים אינם קמים בפני ההורים, ומסתם אם האבא מקפיד שלא יקום, אני חושב שעדיף לא לקום מאשר להפר את רצונו ולקום מפניו, ואז אפילו לפעמים זה ממש לא נוח להורים. בכל אופן, אולי זה אישי, אולי זה קשור לכל אחד ואחד איך הוא מסתכל על זה. בשבילנו כדאי לדעת שעיקר הדין, מעיקר הדין באמת יש חיוב עמידה בפני הורים, אבל לדעתי בדור הזה לא נוהגו ככה, ומסתם יש על מה לסמוך. אני כמובן טענתי שזה מבוסס על מחילה. מחילה מועילה בכיבוד אבי. בשבוע שעבר הזכרנו שאלה חקירה, אם מצוות כיבוד אב ואם זה מצווה בן אדם למקום או מצווה בן אדם לחברו. אם זה מצווה בן אדם לחברו, אז פשיטה שמחילה מועילה. אבל אפילו אם זה מצווה בן אדם למקום, עדיין זה תלוי באובייקט של הכבוד, שזה האבא. ואם האבא מוכל, אז אם אנחנו נפרש שהוא כאילו קיבל את זה, אז בוודאי שמחילה מועילה, אפילו אם זה מצווה בין אדם למקום. ואם במקרה שדיברתי עליו, שאבא מקפיד דווקא שהבן לא יקיים את התוכן המדויק של כיבוד אב ואם, מסתמה במקרה כזה מחילה מועילה. שאלה אחת אחרת שעולה בגמרא בקשר לכיבוד אב ואם, זו שאלה האם זה מצווה שחייבים להוציא עליה כסף. הגמרא אומרת שבן חייב להכיל ולהשקות את אביו. אומרת הגמרא, אבל מי של מי? האם זה מי של בן? הבן באמת חייב להוציא כסף, וזה נכנס בסוג של מצוות שבן אדם צריך להוציא כסף עליהם, או שמה המצווה היא בן אדם, המצווה היא אכן לשרת את אביו, להביא לו את האוכל, אבל אבא צריך לשלם על זה. והגמרא מביאה ראיות מכאן ולכאן, והגמרא אומרת דוגמה. הגמרא אומרת עד היכן כיבוד אב ואם בקידושין דף ל"א עמוד ב'. הגמרא אומרת עד היכן כיבוד אב ואם. אומרת הגמרא, במקרה שאבא לוקח ארנק מלא כסף, דברים יקרים, וזורק את זה לים, והבן רואה את זה כאילו בשלוות נפש, בלי להגיף. זאת היא דוגמה קלאסית של כיבוד אב ואם. אומרת הגמרא, אם זה משל אבא, למה אין אף כמינה? אם באמת הוא לוקח את הענק של הבן, אני מבין את העניין. אני מבין שהוא לקח את הענק של הבן, והבן אינו מגיב, יפה מאוד. אבל אם אנחנו נפרש משלב, אז האבא זרק את הענק לים. בעצם למה שהקטן יגיב בכלל? מה, למה שהילד יגיב בכלל? מה יש לו? זה הרי כסף של אביו, אביו זרק את כספו שתהיה לו לבריאות. אומרת הגמרא שם במסכת קידושין שמדובר למשל וראוי ליושו, שכל מיני אפשרויות יש איך להסביר את הגמרא למה שזה נחשב דרגה גדולה של כיבוד אב, והבן לא יחלימו. אבל מה שמעניין שברמב״ם בזמן שהוא מביא את ההלכה הזאת, הרמב״ם לא הבחין של מי הענק, למרות שבגמרא כתוב שמדובר בראוי ליושו. אומר הרמב״ם בצורה די פשוטה שאפילו האבא לקח את הענק שלו, משמע הענק של הבן, ואם כן משמע בהרמב״ם שהוא באמת פוסק מי של בן, וכך העירו הרבה אחרונים. אבל תוספות בקידושין דף למד ב' עמוד א' אומר שאנחנו פוסקים מי של אב, והגמרא אמרה בצורה די סתמית שמכבדים משלב, וכך פוסקים. והוא מביא את השיטה של השאילתות, שרק במקרה מסוים שעוד נחזור לדבר עליו, הבן חייב להוציא כסף על כיבוד אב ואם. ברמב״ם, כמו שאמרתי, משמע אפילו אם האבא זרק את הארנק של הבן, ואם כן סימן שיש חיוב לכבד את האביב מכספו של הבן. האחרונים מנסים לתרץ תירוצים שונים איך להסביר את הרמב״ם ולהוציא את הדעה שהרמב״ם באמת פוסק משל בן, משמע באמת לפי הבבלי שפוסקים משליו. אז לכן אומרים שגם לפי הרמב״ם שמדובר בענק של הבן, הגמרא רק רוצה להביע עד היכן זה כיבוד אב ואם, לא שעל פי דין חייבים לכבד את האביב בצורה כזאת. אבל הגמרא רוצה להראות דוגמה קלאסית, דוגמה מאוד יפה, מאוד חשובה של כיבוד אב ואם, עד היכן הדברים מגיעים שאפילו מקרה כזה אינו ראוי שבן יחלים את אביב, שבן יבייש את אביב, אבל על פי דין הוא יכול לתבוע את הכסף. לכן זה רק מידת חסידות, הרמב"ם מזכיר את זה כמידת חסידות. כמובן הגמרא גם הייתה יכולה לתרץ את זה, אבל כנראה שהגמרא תרצה לפי המהלך של הסוגיה ולא לפי ההלכה. בכל אופן כך הרמב"ם הבין שאנחנו פוסקים משל בן ולא משלה, ומשל אב ולא משל בן, ולכן באמת אביו יכול לבקש אוכל, הבן חייב לספק לו את האוכל, אבל האבא צריך לשלם על זה. בישים בשיטות, בזמן שדיברו על בפרק שמדברים על הרב חיים, יש שם סיפור מאוד מאוד אופייני שמבטא את הרעיון הזה בצורה די ברורה. שם יש סיפור על ילד, בן אדם מבוגר שגר בעיר מסוימת, ואביו ביקש ממנו לבוא לבקר אותו בעיר אחרת. וכנראה שכלול בתוך הביקור הזה יש כמובן עניינים של כיבוד אב ואם. יש, לפי מה שדיברנו עד עכשיו, באמת יש מקום לשאול אם אבא מבקש סתם מהבן לבוא לבקר אותו, האם זה באמת מצוות כיבוד אב ואם, או שמא המצווה היא בזמן שאבא צריך את השירות שלו, את העזרה שלו, ואז הוא מבקש ממנו לבוא אליו. בכל אופן, מסופר שהאבא ביקש מהבן שלו לנסוע למרחקים, אז אותו בן אדם ניגש לרב חיים ושאל אותו אם הוא יכול לתבוע את הוצאות הדרך מאביו, הרי אנחנו פוסקים משל אב ולא משל בן, אז מסתם הוא יכול לתבוע את הכסף מאביו, ההוצאות הנסיעה. אומרים שרב חיים משיב לו, האם אביך קבע לך זמן מתי שאתה צריך לבוא? אמר לא, הוא ביקש שאני אבוא. אז הוא אומר, אז תלך רגלית. מי אמר לך שאתה צריך לנסוע בתחבורה? שאתה צריך להוציא כסף? תלך רגלית. אם זה 50 קילומטר, 150 קילומטר, מה זה משנה? אתה חייב ללכת עבידים לכבד את הוריך. אבל אם אתה רוצה לנוחיות עצמך לנסוע בתחבורה, לנסוע ברכבת, אז עליך לשלם, משום שזה בשבילך ולא בשביל אביך. הסיפור הוא מעניין, אבל מה שכמובן תמון בו זה מצד הדין, הבן לא חייב להוציא כסף על כיבוד אב ואם. זה אחד מן המצוות שבן אדם חייב בגופו. אבל כתוב בגמרא דבר מאוד חשוב לדעת, שאפילו זה שאנחנו פוסקים שבן לא חייב להוציא כסף, אבל יש חיסרון כיס מסוים גם בזמן בזמן שהבן משרת את אביו, מחבל את אביו, עוזר לו, גם בזה יש חיסרון מסוים, שהרי יש בזה ביטול מלאכה. באותו זמן שבן אדם משרת את אביו, הוא היה יכול לעבוד ולקבל משכורת או להרוויח מהעבודה שלו. ההבנה הזאת שזמן שבן אדם משקיע במשהו זה כמו כסף, זה ההתר הקלאסי למה שאנשים יכולים לקבל כסף על הרבצת תורה, על שיעורי תורה וכדומה. והתשובה המקובלת היא שהם מקבלים שכר בטלה, לא מקבלים משכורת בגלל שהם עובדים בהרבצת תורה, אלא בגלל שבאותו זמן שהוא עובד בשיעורים ובהכנות לשיעורים, הוא היה יכול להביח כסף בצורה אחרת, ולכן הוא מקבל כסף על שכר בטלה. בין אם כן, לא צריך להוציא כסף, אבל אין ספק שהזמן שהוא משקיע כדי לעזור להורים זה שווה כסף. אומרת הגמרא, זה ודאי הוא צריך. לביטול מלאכה הוא כן צריך, אפילו שהוא לא צריך להוציא כסף, אבל ביטול מלאכה כאן נחשב מעין מניעת הרווח, ולכן זה לא שהוא צריך להוציא כסף, הוא פשוט לא מביא כסף, וזה גם בין חייו. כמובן באותו ספר שהזכרתי כמה פעמים, הרב יוסף יש לו כבר חקירות שונות בקשר למקרה הזה, באיזה מלאכה מדובר, האם בן אדם שנניח שהוא עובד במשרה ואביו מבקש ממנו לשרת אותו כמה שעות ביום, והוא חושש שהוא יפטור אותו מעבודה אם הוא ייקח זמן יצא מעבודה כדי לעזור להורים. אז יש כבר גם כן בזה שאלות, חקירות, דיונים, באיזה תנאים, באיזה מקרה נאמר. עוד פעם, אנחנו נסתפק בדין הבסיסי, בן אינו חייב להוציא כסף על כיבוד אב ואם, אבל ביטול מלאכה הוא כן צריך. אבל הזכרנו שבתוספות כתוב היכא דלת ליה לאב ואית ליה לבן, חייב לזון את האבא. אם מדובר לאבא יש כסף, אבא מבקש שתקנה לי בקבוק שתייה, ולאבא יש כסף, הבן יכול להגיד לו, אבא אני אלך לקנות, תביא לי את הכסף. אבל במידה שלאבא אין, בן, אין כסף ולבן יש כסף, אז הבן חייב לזון את אביו. ותוספות מביא שכן פסקו הרי הרך, צריך לתת מסור. ואומרת הגמרא שזה לא שונה מאנשים אחרים. כל מיני אנשים שמבקשים צדקה צריכים לפרנס אותם, לעזור להם. ותוספות מביא שאפילו כופים במצווה הזאת, כמובן זו שאלה גדולה, למה כופים על צדקה? האם כופים על צדקה בכלל? גם שאלה אם כופים על כיבוד אב ואם, כל מצווה שמתן שכרה בצדה, כתוב בתורה למען יאריכו ימיך, שהתורה מבטיחה שכר, אז במצווה שיש מתן שכרה בצדה לא כופים עליה, ובכל זאת כופים על צדקה. משמע כאן שכופים גם על הדין הזה, אם אין לאבא כסף לבן יש כסף, כופים על זה. כנראה הדין הזה שכופים את הבן זה לא מדין כיבוד אב, זה מדין צדקה. האבא אין לו כסף, לבן יש כסף, האבא צריך לאכול, אז כופים את הבן לפרנס אותו, אבל זה לא מדיני כיבוד אב ואם. אולי יש בזה עניין מסוים של כיבוד אב ואם שאביו קודם לאנשים אחרים. בכלל בהלכות צדקה יש קדימה, גמרא דורש את הפסוק כי פתוח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך, שיש סדר קדימה, לאחיך זה לקרובים שלך, לעניך זה קרובי עירך וכדומה, אז יש סדר קדימה. אבל בעצם זה דין צדקה. מה שכתוב בתורה, לאחיך אומר שאחיך קרוביך הם קרובים. אז מסתמה, גם אבא הוא לא שונה מאח. אם אתה חייב לפרנס את האח בזמן שאין לו כסף, אז גם חייב לפרנס את האבא. מסתמה זה מדין צדקה. וקופים על זה, כמו שקופים על צדקה. וצדקה, תוספות כבר שאל, בברבטרה, בעוד מקומות, למה קופים על צדקה? אז תוספות אומר, תירוצים שונים, שמותר לכפות, רק בית אם לא חייב לכפות, אולי הכוונה של כפייה כאן זה לא כפייה, אלא זה יותר שידול ושכנוע מאשר כפייה ממונית, ועוד דיברו על שיעבודים, שיעבודי ממון שיכול להיות שיש בני צדקה. בכל אופן, בשורה התחתונה, משמע שאנחנו פוסקים שכיבוד אב זה משל אב, אבל אם אין לאב כסף, אז יש חיוב על הבן לפרנס את אביו, אבל מסתמה זה מדין צדקה. עד כאן הגדרנו מה זה כבוד. למדנו שהחיוב של כבוד הוא גם לאבא וגם לאמא באותה מידה. ולכאורה, החיוב הזה הוא חל גם על בן וגם על בת. אבל יש הלכה ידועה שאישה נשואה פטורה מכיבוד אב. אבל הלימוד וההבנה של הדין הזה הם לכאורה קצת קשים. בואו נתחיל בפסוק בתורה. התורה אומרת, איש אמו ואביו תיראו. אומרת הגמרא, ביטוי מאוד מוזר, איש זה מתחיל בלשון איש, בלשון זכר, בלשון יחיד, והפסוק גומר, תיראו בלשון רבים. אז אומרת הגמר איש, אין לי אלא איש, אני יודע שאיש חייב, מאיפה אני יודע שגם אישה חייבת? תלמוד לומר, תיראו, בגלל שכתוב בלשון רבים, אני יודע שגם איש וגם אישה חייבים בפסוק, דהיינו במורה אף. אבל אומרת הגמרא, אז למה כתוב איש? אם אני אומר שגם איש ואישה חייבים, אז בכלל למה הזכירו איש? אומרת הגמרא, איש סיפק בידו לעשות, אישה אין סיפק בידה לעשות, שהרי רשות אחרים עליה. כמובן הכוונה היא לאישה נשואה, אישה רווקה בוודאי חייבת בכיבוד הורים. אבל אישה נשואה שיש לה כל מיני לחצים בבית, היא עסוקה במשק בית, יש בעל וילדים, והיא עסוקה. אז החיובים הבסיסיים של המשפחה שלה, שהיא עזבה את בית ההורים והיא עברה לבית בעלה, אז החיובים האלה או הצרכים האלה קודמים, ולכן אין סיפק בידה לעשות. מה שכמובן זה קשה מאוד בלימוד הזה, זה בגלל שהפסוק לכאורה מדבר על מורה אב. אנחנו עדיין לא דיברנו על הגדרה של מורה אב, אבל כיבוד אב זה דבר חיובי, ונמשיך בשיעור הבא יותר נרחיב את הדיבורים בקשר למורה, שיש חיוב מורה. אבל בסיסית מורה זה שלילי, לא לעשות דברים מסוימים להורים. למה שאישה פטורה ממורה? לכאורה אישה פטורה מכבוד, ואכן ככה גמרא דורשת. למרות שהדברים נאמרו בהקשר של מורה, אנחנו פוסקים להלכה שאישה נשואה פטורה מכבוד, אבל היא חייבת במורה. מה זה שהיא פטורה מכבוד? רק כשיש לחצים במשפחה, יש צורך שהיא תעבוד, תעזור בבית, רק אז היא פטורה מכיבוד אב. אבל אם זה לא מתנגש עם צורכי הבית, בוודאי שגם אישה נשואה חייבת בכיבוד אב. מעניין הדבר, נדמה לי שרוב המקרים שרואים היום הם דווקא בכיוון הפוך. כשיש הורים מבוגרים, על פי דין, בנים בוודאי עדיין חייבים בכבודם. אין שום היתר לבן אדם שהוא נשוי לא לחבר תורה בגלל לחסים כאלה או אחרים. לא מצאנו שום מקור לזה. ודווקא נשים נשואות פטורות מכיבוד אב בזמן שזה מתנגש עם צרכי המשפחה. ודווקא נדמה לי שהניסיון מוכיח שכשיש צורך לטפל בהורים, תמיד הבנות, הנשים, מאמצות את ההורים, מביאות, הבנות מביאות את ההורים לביתם והן מטפלות בהורים. כך זה קרה במשפחה שלי, ונדמה לי כך קורה בהרבה הרבה משפחות. פירושו, אף על פי שאין חיוב גמור על אישה נשואה לכבד את הורים, אבל פוק חזה מעמד דבר, אנשים כך נוהגים. יש הלכה מעניינת שרבים דיברו עליה, שיש עניין של אבלות על הורים 12 חודש. וכבר שאלו את השאלה למה יש הבדל בין אבלות לשאר הקרובים לבין אבלות על הורים. בין התשובות שהועלו הייתה תשובה ש יש הלכה מיוחדת של כיבוד הורים. בגלל שיש הלכה מיוחדת של כיבוד הורים, לא ייתכן שהאבלות של הורים תהיה דומה לאבלות על שהקרובים, ולכן אבלות על הורים זה 12 חודש. אם זה נכון, אז לכן יש מקום לדון אם אישה נשואה חייבת באבלות 12 חודש על הורים כשזה מתנגש עם צרכי המשפחה. לרב מיישה ויינשטיין באיגרות משה יש תשובה על אישה שהייתה באבלות ובעלה ביקש ממנה או יפסיר בה שהיא תלך איתו לחתונה. כמובן יש מקום לדון האם באמת כשיש התנגשות בין אפילו אבלות על הורים לבין צורכי המשפחה, אם אישה נשואה חייבת. כמובן כל זה בהנחה שאישה נשואה פטורה מכיבוד אב ואם, ואבלות על הורים זה 12 חודש, זה מדין כיבוד הורים. כמובן חודש הראשון זה אבלות כמו שיש על כולם, אבל המדובר בין חודש לבין 12 חודש, האם אבלות הזאת היא מחמת כיבוד אב, ואם כן מה קורה כשזה מתנגש עם צורכי המשפחה. יש דבר פשוט שבן ובת נשים, אנשים חייבים בכיבוד, בכבוד הורים. זה פשוט, זה המשנה במסכת קידושין בדף חפתת, כל מצוות הבן על האב, כל מצוות על הבן, אבל מצוות שהבן חייב להורים גם הבן וגם הבת. אבל יש כאן מקום מעניין לדון באיזה גיל בן אדם חייב לכבד את הורים. אין ספק שגיל לא פותר את ההלכה הזאת. אנשים מבוגרים חייבים גם כן בכבוד הורים, זה דבר פשוט. אבל נשאלת שאלה מעניינת, בדרך כלל מדברים על כבוד ומקפידים על כבוד, מחנכים לכבוד ילדים קטנים למטה מגיל בר מצווה. האם אכן יש חיוב הקטנים בכיבוד אב ואם? הרי ילדים פטורים ממצוות. האם יש חיוב חינוך על מצוות כיבוד אב ואם? האם החיוב חל על האבא? האם החיוב יחול לבן? אנחנו עסקנו בשיעורים קודמים במצוות חינוך. לא מצאתי מקור בכלל שמתייחס לשאלה הזאת, אם באמת יש עניין של חינוך דווקא מצוות כיבוד הורים. כמובן ההורים מאוד מקפידים על זה, והרבה הורים מאוד מאוד מחנכים את הילדים. השאלה שלי היא תיאורטית יותר, האם באמת יש חיוב לחינוך למצווה כזאת? אולי אפילו נגיד שעדיף לאבא לוותר ולמחול על החיובים האלה כדי לא להכשיר את הבנים שלהם גם בעתיד. שאלה אחרונה שאני רוצה להזכיר היום, גם כן בקשר למי חייב בכבוד הורים. אני מכיר מקרה שילד גדל בלי אבא בכלל. האבא עזב את האמא לפני שהילד נולד. והבן לא היה לו מגע עם אביו כל חיים שלו. האם יש דין של כיבוד אב ואם בילד שלא ראה את אביו, אין לו קשר להורים, האבא בכלל לא חינך אותו, לא גידל אותו, לא התעסק בו, והוא שום דבר. אם אנחנו הסברנו שכיבוד אב ואם זה מדין פירעון חוב, אז אולי יש מקום להגיד שבמקרה כזה אין פירעון חוב. האם הפירעון חוב הוא רק בגלל שאבא הביא אותו לעולם? אם זה נכון, אז יש כיבוד אב ואם בכל מקרה. הרי בסופו של דבר הוא חי בזכות זאת שיש לו אבא, שאביו הוליד אותו. אז אם זה המחייב של כיבוד אב ואם, רק העובדה שהוא קיים בעולם בגלל אביו, אז באמת גם במקרה הזה הוא חייב בכבוד אביו. אבל אם אנחנו נגיד שיש פירעון חוב בגלל החינוך והטיפול וכל האהבה שהאבא מגלה כלפי בנו, אולי במקרה כזה אין חיוב. נדמה לי שיש עוד מקום לגשת לשאלה הזאת ולהגיד שבמידה שאבא עוזב את הבן, אינו מטפל בו, יש כאן עומדנה דמוכח שהאבא לא רוצה קשר עם הבן, וזה כאילו שהוא מוכר מראש על כל הכיבוד אב שמגיע לו. אנחנו יודעים, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול, ובכן אולי זה כמו מחילה. בכל אופן אני לא מכיר את השאלה בגמרא בראשונים. הרב יוסף בספרו ילקוט יוסף גם מעלה דיון בקשר לזה, אבל אני לא מכיר את המקורות הבסיסיים שבראשונים בגמרא שיזכירו מקרה כזה. בגמרא יש מקרים שהבן לא קיבל את אביו בגלל שלצערו אביו נפטר לפני שנולד, או אביו לפני שהילד גדל. אבל מקרה כזה שאבא מזניח בנו לגמרי, זה לא, זה אינני מכיר. ולכן יש שאלה מעניינת אם יש באמת חיוב כיבוד אב במקרה כזה. בשבוע הבא, אם ירצה השם, נעסוק יותר במצוות מורה אב ונראה את ההבדלים שיש בין כבוד לבין מורה.